טוב. ערב טוב. הנושא שלנו היום הוא שאלה האם האדם בעולם עם עצמו, בעולם, בחברה, בכל מקום, האם הוא שותף או לקוח? מה ההבדל בין שותף ללקוח? אני מנסה, בואו נגדיר את נגדיר קצת את המושגים, ומתוך כך נחזור חזרה לשאלה הזאת, כדי להבין את העניין. אם אני שותף בחברה, בסדר? אני יחד עם פלוני, אלמוני, ויחד שותפים בחברת אליט, בסדר? שותפים, מנהלים את החברה. ואני הולך לעשות קניות, אני הולך לעשות קניות, ואני, יש לי לבחור לקנות עוגה של אליט או עוגה של אוסם. עוגה של אליט עולה שקל יותר מהעוגה של אוסם, הן טעימות בערך אותו הדבר. איזה עוגה אני אקנה?
של אליט.
למה אני אקנה את העוגה של אליט? מה?
חברה שלך.
כי זה החברה שלי. כיוון שזה החברה שלי, ואני רוצה שהחברה הזאת תצליח ותתפרנס, ובוא נגיד אם זה היה מגעיל על הפנים, אז אולי הייתי אומר, מה אני אעשה, החברה שלי מייצרת כאלה דברים, יש לי בעיה, לא הייתי קונה, כן? אבל בוא נגיד שזה, בכוונה אני נותן את הדוגמה, שזה תכלס לכיס שלי, עולה לי שקל יותר, אולי גם אפילו 3 שקלים יותר, אני אקנה את של אליט. אבל אם אני לא עובד באליט, לא שותף באליט וגם לא עובד באליט, אלא סתם אדם שהולך לעשות קניות ורואה עוגה של אליט, עוגה של אוסם, והעוגה של אוסם טעימה לא פחות מהעוגה של אליט, והיא עולה 2 שקלים פחות, אני קונה את העוגה של אוסם, אני לא עושה חשבון אם זה טוב לחברה או לא, על מה אני מסתכל? על עצמי. כלומר, אם ננסה רגע להגדיר את העניין, אז ההגדרה היא מאוד פשוטה. לקוח באופן טבעי מסתכל על עצמו, מסתכל על טובת ההנאה שלו, אם זה כלכלי, אם זה בנושא אחר, מסתכל על מה שנוח לו, על מה שנעים לו, על מה שמתאים לו. שותף ניגש לדברים ממקום אחר, שותף ניגש לדברים שהוא, זה שלו, הוא חלק מזה, ולכן השיקול שלו מבחינת איך להתייחס לאותה סיטואציה, כמו שאמרנו, זו דוגמה של קנייה, וכמובן תכף נראה גם דוגמאות אחרות, השיקול שלו יהיה שונה לגמרי. וכאן, אני, לפני שאני רוצה לגוע בנקודה מאוד מעניינת מבחינתנו בישיבה, אבל דווקא לפני כן, אני רוצה להסתכל על משהו, על משהו אחר. ניקח 2 דוגמאות אחרות ככה מהחיים. אחת מזוגיות, מחיי משפחה, ואחת מהיחס בין האדם לקדוש ברוך הוא. זה ברגע הראשון נראה כאילו לא קשור, אבל בואו שנייה אחת תחשבו על זה, נחשוב על זה ביחד, ננסה להציף את הדברים. ותראו שהדברים בעומק מאוד קשורים, מתוך כך נגיע קצת לעולם ששייך כרגע אלינו, לעולם של הישיבה. אדם בא לחיי משפחה, אדם בא לזוגיות. בעצם, בלי להרגיש, לא שמתי לב שלא שמתי את זה בקופסה שבדרך הסמית, אני שם פה, מי שרוצה גם לשים, להשתחרר מזה, אפשר לעשות הפסקה של 30 דקות, כדי
תחתור.
אל לאט, מהרגוע. שר כוח, מזכי הרבים, מבורך. דחוף, ככוח נפש, עזוב. זוגיות. כדאי להקשיב טוב, כי זה משהו שבעוד לא הרבה שנים, כולנו, בעזרת השם, כולכם תיכנסו לזה, וכדאי שנכין את עצמנו כמה שיותר נכון לקראת הדבר הזה. יש, תסתכלו לעומק ככה מסביבכם על כל מיני זוגות, תראו, אולי המשפחה שאתם חיים בתוכה או רואים לידכם, אתם יכולים לראות שתי צורות של התנהלות בגדול מאוד כלפי הדבר הזה. יש אדם שמגיע לזוגיות באמת מהעמדה של הכוח. זאת אומרת, הוא מגיע לזה, הוא כאילו כלפי חוץ יגיד, הוא בתי ואשתי, וזה יכול להיות שבשבוע הראשון של החתונה ואולי גם בשנה הראשונה הוא ככה. אבל באמת בדרייב הפנימי שלו, בהנאה הפנימית שלו, הוא יותר חשב על מה הוא יקבל.
הנאה
מה? הנאה עם עין, כן. ההנאה, ההנאה הפנימית שלו, כן, ההנאה הפנימית, זה קשור גם להנאה עם א', אני אומר, אבל קודם כל ההנאה הפנימית שלו, זה מה אני אקבל מזה? איפה יהיה לי עכשיו יותר טוב? אני בא לזוגיות, לא כיף היה לי להיות לבד, אין לי מי לדבר, אין לי מי להתחלק, אין לי כמובן חיי אישות ומין וכל הדבר הזה, סתם כל מיני דברים שאני רוצה לטייל ולעשות, ולא תמיד יש לי איזה חבר טוב לזה, וזה נורא כיף. אני חושב, בלי להרגיש, אני חושב על עצמי בעצם. זאת אומרת, אני בא לזוגיות, ואני חושב יותר על מה אני אקבל מזה. ואז מסבירים לי ואומרים לי, תשמע, אתה צריך גם זה, אתה צריך להתחשב, אתה צריך לפעמים לוותר, אתה צריך לפעמים לתת, אתה צריך זה, אבל בסדר, אז אני אעשה לפעמים כי אמרו לי שצריך, אבל מה עוד פעם, מה ההנאה הפנימית? לפעמים ההנאה הפנימית זה ההנאה באלף, כלומר, אני בא מהמקום של איפה יהיה לי עכשיו יותר טוב בחיים. עכשיו, לא שזה לא נכון, לא שזה לא נכון שבאמת בסוף התוצאה הסופית היא, שבאמת לא טוב להיות האדם לבדו, ולכן תוצאה הסופית באמת היא אמורה להיות כזאת, היא באמת הרבה פעמים כזאת, וברוך השם היא צריכה להיות כזאת. כשאדם נמצא בזוגיות, אז באמת, באמת הרבה יותר טוב לו, הרבה יותר שלם לו, אבל זה הבדל גדול אם אתה מגיע לזה מהמקום הזה, או שאתה מגיע מהמקום של שותפות. כלומר, אני ואת ביחד, שנינו ביחד, הולכים, אני ואת ביחד, הולכים לבנות משהו משותף. אגב, שאלה מעניינת, אם אפשר סתם ככה לזרוק פה, אם הם שני בני הזוג הם השותפים, מי הלקוחות? מי הלקוחות של הזוג הזה?
הילדים.
מה? הילדים. אתם חושבים שזה טוב למשפחה שהילדים מרגישים בה? זה טוב שהילדים מרגישים לקוחות של ההורים?
לא.
אם ילד בא, טוב, אני בא ילד בא לזה, בא לסופר, אמא, זה לא מתאים לי, האוכל הזה לא מתאים לי, לא, אני רוצה ככה, תקני לי ככה, אבא, תביא את האוטו, זה, מה, למה אתה לא, זה, אני הולך לשכן, אני הולך למשפחה השנייה, שם מקבלים יותר, דמי כיס, זה, אני לקוח בתור ילד במשפחה, אני גם שותף. אז שאלה מעניינת, אז מי הלקוחות?
חייב שיהיה לקוחות, כאילו.
מה?
חייב שיהיה
לקוחות. זו שאלה מעניינת. אתה אומר, לא חייב שיהיה לקוחות. תכף אני, עוד 5 דקות, אני אענה לשאלה שלך מכיוון אחר. אני תזכור אותה, גם אני אזכור אותה, בעזרת השם, כי זו שאלה יפה. אני חושב שבגדול כן, אבל תכף אני אגיד לך משהו על זה, אבל אני אחזור לזה. אבל תשימו לב למקום שממנו אתה מגיע, זה עולם אחר. אם אני מגיע בתור שותף, אז מראש ברור לי, לא צריך להגיד לי, זה ברור, ברור לי שאני שם יד, ברור שאני חלק, אנחנו מתחלקים בכל הדברים שצריך לעשות בבית, נקרא לזה העול, זה חלק מהחיים. אנחנו אז לגמרי ברור לי כל העניין הזה של 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 הוויתור ושל ה ושכל אחד עוזר איפה שהוא יכול ומתחשב וזה כל הדברים האלה הם לגמרי ברורים, כמו שותפים שפעילים ביחד למען מטרה משותפת, ולא שאני מגיע לזה כי אני בא בתור לקוח. הדוגמה השנייה, כל דבר פה אפשר להרחיב עליו הרבה, אבל זה, עכשיו אני רק נוגע בזה ככה בנקודות. הנקודה השנייה זה היחס לקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד מעניין. יש אנשים שאפילו הקדוש ברוך הוא מבחינתם הם ניגשים אליו כלקוח. זאת אומרת, אנחנו פה בעולם, באנו פה לעולם לקבל דברים. באנו פה לקבל דברים, אם משהו לא מסתדר לנו כמו שזה. אפילו היחס של האדם לפעמים לקיום התורה והמצוות, לפעמים הוא מגיע מאותו מקום. זאת אומרת, כאילו אני מקיים מצוות או לומד תורה, כל עוד זה מסתדר לי עם הדברים, כל עוד זה טוב לי. יכולים לראות לפעמים דברים, אומרים לך, תשמע, כדאי לך לשמור שבת, אם תשמור שבת, אתה לא מבין איזה כיף זה, משפחה, אתה לא עובד, יש לך נחת, זאת אומרת, אתה מסתכל על המצוות, שוב, לא שזה לא נכון. לא שזה לא נכון בסוף שאם אתה שומר שבת, אז יכול להיות לזה הרבה תוצאות טובות. אבל האם זה המניע? האם אני בא, אומר, תשמע, ואם פתאום השבת היא לא כיפית?
זה אדם מתחיל לסכן, מה? תלוי בזה רמותו אדם שאתה אומר לו את זה.
ברור, אבל אני לגמרי, אבל אומר, ברמה העקרונית, אני צריך לגשת לדברים, היום השבת היא כיפית, מחר אני אהיה באיזו סיטואציה של לשמור שבת, זה יהיה לי סיוט. יהיה לי סיוט, מה אני עושה אז? כלומר, אני סתם אתן את הדוגמה ככה בקצה, אבל את הדוגמה ככה במשפט אחד, הייתי חייל בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה, היינו פעם סיפור אמיתי, של חבר, לא עוזר, היינו צריכים לצאת הביתה, צוותי טנקים, חוזר נגיד תותחן, יוצא תותחן, חוזר טען, יוצא טען, מכל הפלוגה, חזר מהבית איש צוות תותחן, יום שישי, 3:00 PM. מגזרה המזרחית צפונית של לבנון, להגיע עד הארץ, מה שנקרא, עד קריית שמונה, פחות 3 שעות נסיעה, אין מצב שאתה מגיע לשבת כאילו לבית, היה גר באזור המרכז, ויתר על היציאה. עכשיו, לנו כאנשים דתיים, זה לא נראה כזה סוף העולם, לוותר על... מה זה לא סוף העולם? כאילו, ברוך שאתה לא תיסע בשבת, כן? כנראה ברוך, לא תיסע בשבת. אנשים מסביב חילוניים אומרים, מה, אתה מוותר על יציאה? אתה פסיכי כאילו. זה לא נורמלי, ותר על יציאה הביתה בשבת, עד יום ראשון, בגלל מה, לא לחיי שבת. כן, אתה אנשים, פתאום אנשים חילונים התחילו להעריך את הדתיים, כי פתאום אתה רואה שבן אדם, הוא לא רק אומר, בשבת אני רוצה ככה, תעשו לי ככה, אסור לי ככה, מותר לי ככה, פתאום הוא גם מוותר על עצמו בדברים בשביל זה. זאת אומרת, זה לא הנושא עכשיו להעריך בו, אבל העיקרון הוא, אני בא לתורה ומצוות, אני בא לקדוש ברוך הוא לא כלקוח, שאם זה מסתדר לי, ואם זה טוב לי, ואם חלילה יש לי פתאום איזה צרה, ואם זה, אז אני עוזב את האמונה, או עוזב את התורה, או לא. אני בא לזה כשותף. אני בא לקדוש ברוך הוא כשותף. בראת את העולם, בראת אותי בעולם, אני ואתה ביחד בונים את העולם. אני עוזר לך לבנות את העולם, לא ביחד, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. אבל אחרי שהוא ברא אותנו, אנחנו שותפים איתו במעשה בראשית. כמו שחז"ל אומרים על הרבה דברים, מי שעוסק בפריה ורבייה, שותף למעשה בראשית. מי ש... גם הדברים אחרים, זה כתוב על מלאכה שאדם עוסק בה, הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, בבניית העולם. וזה ההסתכלות הנכונה. אנחנו ביחד, ואנחנו כולנו שותפים לאותה מטרה גדולה של פרסום האמונה בעולם, נגיד לצורך העניין. אז רק שתי דוגמאות, טיפה לחדד את שהדבר הזה, אפשר לפגוש אותו בהרבה מושגים, בהרבה מקומות. אם אני הולך רגע להקשר שלנו, ופה אני חוזר נווה, להערה שלך, שלך או של אור, סליחה, אז אחד ליד השני. לפני כמה שנים התוודעתי למשהו מאוד מעניין, חוברת שעוסקת בנושא של תו תקן למוסדות חינוך. אנחנו בדרך כלל יודעים שיש תו תקן למפעלים. יש תו תקן, כאילו איך מפעל עובד והוא עומד במכון התקנים, תו תקן. עכשיו, בתו תקן לכל מיני מפעלים, אחד הדברים ששואלים שם בשאלות, ששואלים את אנשי המקום, זה את השאלה הזאת, מי העובדים ומי הלקוחות ואיך היחסים ביניהם וכו'. ואז החוברת הזאת עסקה בשאלה, איך נותנים תו תקן למוסדות חינוך. ואז בעמוד הראשון או השני, עלתה השאלה, מי הם הלקוחות של מוסד חינוכי? התשובה לכאורה הראשונית שעלתה הייתה, מי הלקוחות?
התלמידים.
ואז אותו מחקר, אותם אנשים שעסקו בזה ועמלו על זה בצורה מאוד עמוקה ומשמעותית, המסקנה שלהם הייתה, ופה אני חוזר לשאלה שלך קודם על ההורים, מי הלקוחות, הם אמרו דבר מדהים, הלקוחות של מוסד חינוכי זה עם ישראל. הלקוחות של מוסד חינוכי זה עם ישראל. וואו, לי זה היה פצצה. למה זה פצצה? כי באמת הרבה שנים הלכתי בראש עם המחשבה שבאמת התלמידים הם כאילו הלקוחות, ואני כאילו בתור מי שמלמד אותם, או כאילו מי שמנהל את המקום, אני כאילו השותף, כן, יש לי עוד מישהו שמנהל את הצד הכספי, אולי צוות של אנשים שעובדים, ויש תלמידים שהם באים לקבל, הם באים בתור לקוח, והם בוחרים, יש על המדף, שיעור הזה מעניין אותי, הספר הזה מעניין אותי, זה האוכל, השבת לא כיפית בישיבה, אני נוסע, זה לא כל כך, אני לא אוהב פה את ההתנהלות פה בפנימייה, אז אני אלך סתם, אני אתן דוגמאות, אז אני אלך לישון בבית, סתם אני אתן דוגמאות, לא יודע מה. אני כאילו השותף, אני בא למפעל, והתלמידים הם באים לקבל, הם באים לקחת, מתאים להם, לא מתאים להם, לוקחים, לא מתאים להם, לא לוקחים, הם, בא התו תקן הזה, ואומר דבר מדהים, שינה לי את כל הראש, אומר לא, התלמידים ואתם ביחד כולם שותפים במה? באספקת, דקה אחת אני אגמור רק את המהלך, אני זוכר, כולנו ביחד שותפים במהלך של הקניית רוח, אני אומר פחות או יותר במילים של אותו תו תקן, חוברת של תו תקן, הקניית ערכים, רוח, תורה, מוסר, מידות וכולי, לחברה הישראלית. כלומר, אנחנו כולם ביחד שותפים של מפעל מאוד מאוד גדול, חינוכי, שבמסגרתו אנחנו גם בונים את עצמנו, אבל כשאנחנו בונים את עצמנו, אנחנו לא חושבים רק על עצמנו, אלא אנחנו חושבים, קודם כל בתוך המוסד עצמו, אנחנו חושבים גם על החברים שלנו, זאת אומרת, בעצם, מבחינה מסוימת הייתי אומר, שאם נגיד שהלקוחות זה עם ישראל, אז כל אחד באופן אישי, החברים שלו זה עם ישראל. כלומר, יש כולנו ביחד, נקרא לזה ככה, מצד אחד, כולנו ביחד, שותפים, תכף נראה קצת המשמעויות של זה, כולנו ביחד שותפים של משהו גדול שהוא לקראת נתינה לחברה הישראלית, בונים את עצמנו פה כמה שנים בעומק מאוד גדול, כדי שאחר כך נבנה בית, נתחתן, אולי גם זו התשובה למשפחה. כשאתה שואל שזוג בונה בית, הם שותפים, מי הלקוחות? אולי גם שם התשובה היא הלקוחות זה עם ישראל. זאת אומרת, וככה רואים קצת בחז"ל, זוג בונה את ביתו, הוא צריך להרגיש, הוא בונה אחת מחורבות ירושלים. מה זה קשור בונה אחת מחורבות ירושלים? הוא בונה את החורבה שלו, את הבית שלו, ומה קשור עכשיו חורבות ירושלים? אבל אם אתה מסתכל על זה ככה, אז אתה אומר, מה זאת אומרת, מה אנחנו פה? אנחנו ממשיכים את הדורות שלפנינו, אנחנו הגענו מהדורות הקודמים, אנחנו מולידים ילדים להמשיך את האומה הישראלית, להמשיך את העולם, לתת טוב לעולם, להשקיע מבחינתנו מה שאנחנו יכולים לעזור לסביבתנו בחסד, בעזרה, בשותפות, וכל זה תוך כדי הבנייה שלנו, כי הבנייה שלנו, אם לא נהיה חזקים בתוכנו, אז גם לא נוכל להעניק החוצה שום דבר. אם נהיה חזקים בתוכנו, כמו חברה טובה, חברה תלית, אם היא תהיה חברה רווחית, חברה חזקה, אז גם אז כולם ירוויחו מזה. אז אנחנו בתור ישיבה, בתור אנשי רוח, בתור אנשי חינוך, בתור אנשי תורה, רוצים שכל אחד מאיתנו יהיה חזק, כל אחד יבנה את עצמו כמו שצריך, מתוך כך הישיבה תהיה חזקה, כי כל אחד בונה את עצמו חזק, אז בזה הוא גם מועיל לחבר שלו, שגם יהיה חזק, כי בסוף כל אחד נותן את החלק שלו, ואכפת לו מהמקום, הן מבחינה רוחנית, והן מבחינה גשמית. ותחשבו על זה, תראו שזה פשוט, אומר לכם, לי זה היה פצצה, זה שינה לי, מה זה שינה לי את הראש? כאילו זה בא לי כמו איזה, לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו פתאום נופל לך פתאום איזו הבנה כזאת, עושה לך איזה אור בעיניים על משהו שאתה מרגיש אותו כל הזמן, אבל אתה לא יודע להגדיר אותו. ופתאום אתה יודע להגדיר את זה. כי אפשר להתהלך במוסד, ושנייה אני אחזור רגע, אני רק ככה בתוך רצף הדברים, אתה יכול להתהלך במוסד, ובאמת כל הזמן להתייחס כאילו, יש עובדת ניקיון, היא אחראית על הניקיון. אם שמים למשכורת, היא אחראית על הניקיון. אני רואה נייר, אני לא צריך להרים אותו. אני לא צריך להרים אותו, היא צריכה להרים אותו, זו העבודה שלה. אפשר לחיות ככה. וכן על זה הדרך, סתם נתן את הדוגמה הכי פשוטה והכי קטנה. אני יכול בחדר שלי להיות בתוך איזה לכלוך ולהגיד, שהחבר שלי ינקה. או אני כבר לפני יומיים כבר הוצאתי את הפח ורוקנתי אותו, אז מה, אני אפרייר, אני גם ירוקן היום, אחרי שלפני שלושה ימים כבר רוקנתי, לפי התורנות, אז צריכה להיות תורנות. החיים, כדי לסדר את החיים טוב, אז יש אדם שעובד, לא מבקשים מאף אחד שיבשל, ולא מאף אחד שינקה, ולא מאף אחד שאני לא יודע מה יעשה פה את הדברים, יתחיל לתקן פה את המזגנים, ואני לא יודע מה, יש צוות, יש עובדים, וכל אחד אחראי על החלק שלו, הוא באמת מקבל מזכורת, וזה נכון. אבל זה כמו שתגיד בבית, רגע, אבל האישה היא אחראית על הכביסות. אבל היום אין לקוח כי היא חזרה אחרי העבודה, אז אתה מבין שאתה שם יעץ. אז בבית זה יחסית קל. וגם תראו כמה בתים מתפרקים. אולי זה יסביר לנו קצת למה שליש, לצערנו הרב, שליש מהבתים מישראל מתפרקים. כי אם אדם, זה ממש תלוי בשאלה הזאת. אם אתה בא רק מהמקום הזה, פתאום זה לא מסתדר לך, באת בשבידרים מסוימים, פתאום אשתך היא לא כזאת יפה כמו שחשבת קודם, והיא לא כזאת מפרגנת לך כמו שחשבת קודם, והיא לא עושה כזה אוכל טוב כמו שחשבת קודם, ועוד כמה דברים שהיא לא בדיוק כמו שחשבת קודם, ובמקום שתבוא ביחד ותנהל שיח ודיבור משותף, רגע, ביחד, בוא נחשוב מה הבעיה, למה זה, מה, נדבר, אתה פתאום מרגיש נפגע, אתה מתחיל לכעוס, אתה מתחיל זה, ומשם הדרך די קרובה, ואתה מגיע מעמדה אחרת, אתה מנסה לתקן, לפעמים עם ברירה, אז יש בתורה גם מצווה להתגרש, אבל הרבה פעמים אפשר לתקן, אם באים באמת משני הצדדים מעמדה כזאת, יש איזה מטר מסוים, אפשר לתקן אותו. אבל זה מתחיל בתא משפחתי, ושם לכאורה הכי קל כביכול לעשות את זה, וגם שם זה יהיה קשה. אני אומר תמיד לחבר'ה בעבודה על מידות, מדבר עם מישהו שבשיחה אישית, רוצה לעבוד על המידות שלו, אז הוא אומר לי, תשמע, יש לי קצת התלנות, אבל אני בטוח שכשאני אתחתן זה יעבור לי, כי אני בטוח, אז עכשיו אני כזה צעיר, וזה, אין לי כוח, אקום בבוקר, אני קצת צוחב, קצת מורח וזה, אני אומר לו, תקשיב, אחי וידידי היקר, אני אומר לך מהניסיון של החיים, אתה מגיע לחיי נישואין, מההתחלה זה קצת פיקניק, אתה רק אתה והיא, אין כאלה משימות מי יודע מה, ברוך השם, מגיעים הילדים והאישה בשלוש בלילה כבר כמה פעמיים לתינוק וכבר היא כבר גמורה כבר מעייפות והיא מבקשת שתקום, זאת אומרת, הילד צורח והיא כבר אין לה כוח ועכשיו מה שנמדד אצלך זה מידת העצלנות, כמה שאתה תהיה אוהב את הילד שלך ואת אשתך, אבל אם לא תעבוד על מידת העצלנות זה לא ילך, אתה פשוט לא תקום, ואז יתחיל מתח גדול בבית. כלומר, צריך להבין שהדברים שקונים פה היום הם הדברים שבסוף איתם באים אחר כך באים איתם אחר כך לחיים. והיום הדרך לקנות את זה פה היום בישיבה זה לא להפוך את הראש, אלא להתרגל למחשבה הזאת של השותפות. כולנו שותפים. שותפים קודם כל אחד למען השני. אם אני לא בא עכשיו לאיזה אירוע, לאיזה תפילה, לאיזה לימוד, לאיזה שיעור או משהו, יכול להיות שאני לא רק מחסיר בעצמי, יכול להיות שאני גורם לאיזו חולשה כללית יותר, ואני צריך לחשוב גם על זה. אני לא יכול לחשוב רק על זה, כי אם מבחינתי עכשיו זה לא נכון להגיע, אז לא נכון להגיע, והחברה צריכה להבין שכרגע לי לא נכון להגיע, ולא ללחוץ עליי יותר מדי, כי לא נכון לי להגיע. אז אני לא אגיע. אבל אם אני יכול להגיע עם קצת יותר מאמץ, אני יכול לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, אלא גם על ה... אז זה גם מבחינה רוחנית, זה יוצר אווירה אחרת, וגם מבחינה גשמית, זה יוצר אווירה אחרת. כי אם כולנו שותפים בכל התחזוקה של המקום, בכל הזה, זה מתחיל מהחדר, שכל אחד אחראי על החדר שלו, שיהיה מינימום מסודר, נקי, גם בשביל עצמו, זה אחריות אישית, שמשם זה מתחיל. בסוף הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה, שהוא קודם כל אחראי על עצמו. ומתוך כך הוא אחראי גם הדברים מסביבו. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שם אותו על ענני גן עדן, אמר לו, בבקשה, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. כלומר, שם אותו, אמר לו, תקשיב, נתתי לך פה דברים, אני מבקש ממך לשמור על זה. בראתי פה עולם, אני ואתה שותפים בהחזקה, בתחזוקה של העולם הזה. אתה לא יכול לבוא לעולם ולהרוס אותו, כמו שלפעמים בני האדם עושים, ומדברים על זה היום הרבה, בכל הנושא של איכות הסביבה וכל זה. אנשים עושים מה בראש להם, ופוגעים בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ובסוף זה פוגע בהם בעצמם, וזה לא הכיוון. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי עולם טוב, בראתי עולם עם הרבה מאוד דברים שאפשר לקבל ממנו, אתה צריך אבל לשמור עליו. אז זה גם בכלל בעולם, לשמור על העולם, וזה בסוף מתחיל מעצמך. כל אדם הרי זהיר על עצמו שהוא לא ייפגע, זה משהו באינסטינקט הטבעי של האדם. אדם נזהר, הוא לא ירוץ לכביש, אם הוא לא תינוק בן שנתיים, הוא לא ירוץ לכביש, הוא לא יצא ב-5 מעלות, הוא לא יצא עם איזו חולצה קצרה ויעמוד ככה בגשם שעה בחוץ, כי הוא יבין שהוא כנראה יהיה חולה מזה. אדם יש לו את הדברים שבאינסטינקט הוא שומר על עצמו ועושה אותם. ויש דברים שהם לא כל כך באים באינסטינקט, אלא הם דברים שצריך לקנות אותם בדעת. צריך לעבוד עליהם, הם לא באים לבד. ואדם אמרו לו, תשמע, יש לך, לא משנה אם זה חדר בבית, זה אותו דבר בדיוק. זה אותו דבר בדיוק. יש לך חדר בבית, אמא שלך לא צריכה לנקות לך את החדר. ואתה יכול, בסדר, יכול להיות שיש בתים שיש להם כסף, ואמא אומרת, עזוב, מפנקת אותך, עזוב, אני מביאה עוזרת, עליי, בוא, זה, אמא מחליטה ככה. מבחינה חינוכית, אני חושב שהיה כדאי שלא מישהו יעשה לנו את הכל. גם שתהיה עוזרת, כנראה לא תעשה הכל, אבל כן.
מה בעצם המפעל מוכר ללקוחות?
אנחנו מוצרים.
אז אני חושב שיותר נכון להגיד שאתם המפעל, אנחנו המוצר, והמשראל
ללקוחות. אתם מה?
אני חושב,
לפי דעתי,
שיותר נכון להגיד שבעצם אתם המפעל, אנחנו, התלמידים,
המוצר,
והמשראל זה הלקוחות. אני חושב להגיד את זה גם עם בית, שבעצם ההורים הם המפעל, הילד הוא המוצר,
וה... אוקיי, יכול להיות, זה דיוק, כן. זה דיוק. זה דיוק, זה יכול להיות דיוק יפה, רק אני לא, בוא נגיד שלא הייתי רוצה, אני חושב שגם אתה לא היית רוצה שנסתכל עליך כמוצר. זאת אומרת, בסוף אתה משהו חי, אתה משהו חי ודינמי, ולא איזה חבילת שוקולד שיוצאת עכשיו מהזה. אז לכן, לכן ההגדרה הזאת היא קצת הגדרה שנראה לי קצת מקטינה את, את הערך שלנו. אז אפשר לדייק את זה לכאן ולכאן. אני חושב שאת העיקרון נראה לי כולם, כולם מבינים שזה מאוד משנה. ואם אני חוזר לחיים פרטיים בבית, אז אני חושב שכל בית שמתנהל בצורה טובה, כל אחד מבני הבית מרגיש אחריות על הבית. אם הוא רואה כלים, אני מאוד שמח מזה שבהרבה פעמים, לצערנו עכשיו עם הקורונה, זה בינתיים לא קורה, אבל אתם יודעים שבדרך כלל בתקופת השנה הזאת, ההורים מגיעים לפה ליום הורים ראשון, ואחר כך בקיץ, אחרי פסח, יש שבת הורים. עכשיו אולי נעשה משהו להורים בזום או משהו, נראה איך אפשר להיפגש, כי זה לא טוב שלא נפגשים ולא מדברים ולא שואלים שאלות ולא יודעים מה הדרך של הישיבה. אז ננסה למצוא את הדרך, בעזרת השם, בקרוב לעשות את זה. אבל אני אומר, בדרך כלל בשבת הורים, ככה בקיץ, אז אני כבר שומע מכמה מההורים שאומרים, תשמע, יכול להיות שאתה רואה את הילד אולי עוד לא כל כך כזה בבית מדרש וכל זה, אבל תדע לך שבבית אנחנו כבר רואים שינוי גדול. מה? הפעם הוא לא היה בראש לו, לא היה לוקח את הפח, לא שם יד על הכלים, אני נכנס לחדר שלו עם המחשב, אין לי מי לדבר. ברוך השם, חזר מהישיבה, וואלה, אתם רואים, אתם מרגישים איזושהי תנועה אחרת שקורית לו, ואותי כשאני שומע את זה, זה מאוד משמח. זה מאוד משמח אותי, ואני אומר, אם ככה, זה סימן שהבחור נכנס לתורה באופן אמיתי, אם התורה לוקחת אותו למקום הזה שהוא מתחיל להרגיש חלק מהמשפחה. ואני חושב ומצפה ואני מעריך שזה מה שיקרה, ברגע שהוא ירגיש חלק מהמשפחה, או הפוך, ברגע שהוא ירגיש חלק מהישיבה, לא משנה מאיזה כיוון זה יבוא, הוא ירגיש גם חלק מהישיבה. זאת אומרת, שיהיה בישיבה, הוא לא יחשוב שהחדר שבו הוא גר, זה משהו של המפעל, זה שהוא בא לפה לגור, והוא חי, ולא משנה אם יהיה מלוכלך, לא משנה אם הוא לא נזר, וזה לאט לאט, זה מתקלקל, והוא לא שומר על עצמו, על הדברים שלו, על ההיגיינה שלו, יש אחריות גם כן לאחרים, לא מדבר על הקורונה עכשיו, שהנושא הזה של האחריות האישית הוא כל כך חזק, כי זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, אתה אומר, רגע, אני לא לבד פה, אני חלק מקבוצה, אני חלק מחברה, אני חייב כל הזמן לחשוב, יש פה אנשים אולי שההורים שלהם, שמישהו במשפחה שלהם הוא בסכנה. אני לא יכול להגיד, אני את נפשי הצלתי, אצלי אין בעיה, הכל בסדר, אני בסדר, משפחה שלי בסדר, חברים שלי בחדר בסדר, אלא אני חי, סבבה שלי, איך שבא לי בטוב. רגע, אבל יש פה, אני חלק פה מ-120 אנשים. כשאני איתם בעובר בבא זה, אני אצליח לזה, אני נכנס חדר, אני אזהר, אני אשים לב, כי יש פה עוד אנשים. אז זה מתחיל מהדברים הכי פשוטים של ניקיון וסדר וכל מה שקשור לזה, חדר מדרגות. חדר מדרגות זה כזה מקום של כולם, אף אחד לא מנקה אותו, לפעמים זה נראה נורא והיום. האם החדר מדרגות, אם אתם גרים בבית משותף, האם החדר מדרגות נראה ככה? לא, למה לא? כי כל אחד שם כמה שקלים לוועד הבית, או שיש תורנות שמנקים, ככה היה כשאני הייתי ילד. אז לא היה כסף לאנשים, אז היה תורנות בין השכנים, כל פעם מישהו אחר היה מנקה את החדר מדרגות, ככה זה היה. היום נהיה יותר כסף לאנשים, אז כל אחד שם ועד בית ומנקים את החדר מדרגות, אבל אנשים לא רוצים לגור בעורבה, הם גרים במקום מכובד. עכשיו הישיבה, זה לא, אין פה את הכסף, עובדי ניקיון, נקים את המסדרונות, נקים את הכיתות, נקים את החדר אוכל, זהו, יש לכם את המקום שלכם, צריכים לנקות אותו, איך מנקים? קדימה, חבר'ה, להתארגן, יש פה 6 דירות, כל אחת פעם בשבוע, יהיה לה פעם בחודש וחצי, יצא לה, משהו מאוד פשוט. אבל הוא מתחיל מזה שאתה אומר, רגע, המקום הזה הוא שלי. הנייר הזה שאני רואה בדרך, לא עובדת צריכה להרים אותו, אני ארים אותו. אני אשים יד, אני רואה משהו שחסר, אין מישהו שזה התפקיד שלו עד היום. אני אומר, רגע, אולי אני אשים פה יד. אם אני אעלה לפינת קפה למעלה, אני לא יודע אם היא פעילה היום או לא, מה קורה איתה, אבל יש פעם היה כזה, מזמן לא הייתי שם, איזה פינת קפה כזאת, גמח קראו לזה פעם. אם אני בא לשם ורואה כוסות, מלא כוסות בתוך הזה, אני יכול להגיד, וואלה, מישהו לפניי לא שטף, אני אקח כוס, קודם כל אני אשטוף את הכוס שלי. הדבר הראשון שאני אעשה, אני אשטוף את הכוס שלי, גם מישהו צריך לשטוף לי את הכוס? איך נהיה קיור עם 10 כוסות מלוכלכים? זאת אומרת, באו 10 אנשים, שתו קפה ושמו את הכוס. מי הם חשבו לשטוף שם? מי חשבת שאמור לשטוף שם? יש איזה... אז אם כל אחד ישטוף את הכוס שלו, בוא, לא תהיה בעיה, הכל יהיה נקי. אם אחד מישהו נשפח לו טיפה קפה על השי שם, וזה כזה, אתם יודעים איך זה קפה, בוץ כזה, עושה לכלוך. אם הוא יודע, רגע, אם אני לא אנקה את זה עכשיו, זה יתייבש, וזה יהיה פה מלוכלך, ויבואו נמלים. אבל מה אכפת לי? זה לא שלי, אני, את הקפה שלי עשיתי, אני הולך, זה לא שלי. אבל אם זה המפעל שלי, אם אני חלק מהסיפור, אז אני אחראי, אני אחראי, אז אכפת לי, אז אני מנקה את זה על המקום. זה אוסף של המון המון דברים קטנים, שבסוף הם הופכים להיות משהו מאוד גדול. מתחיל מהדברים, הבחינה דרך ארץ קדמה לתורה, וזה עובר לדברים הרבה יותר גדולים, לדברים הערכיים, הדברים של השותפות, כל אחד יודע שבסוף תפילה עם X אנשים, זה לא תפילה עם X פלוס 20 אנשים, ושיעור עם X אנשים הוא לא כמו זה, ושלא באת לחברותה, אז לא רק הברזת לעצמך, גם הברזת לחברותה, יש פה אחריות. כלומר, כל הזמן המחשבה הזאת של השותפות הזאת, של הפגיעה באחר שהוא לא אחר, אלא הוא בעצם אני והוא ביחד באותו סיפור. וכולנו ביחד רוצים להתאמץ בשביל ההצלחה שלנו, שהיא ההצלחה של המקום, שהיא ההצלחה של עם ישראל. כי ככל שנוצאים מפה אנשים, ככל שאנחנו נצא אנשים יותר בנויים, יותר ערכיים, יותר למדנים, יותר טובים מכל הבחינות, אז בסוף החברה הישראלית היא תקבל מהדבר הזה המון, וכל החיים שלנו בעצם יכולים להיראות אחרת, ולכן באמת נראה לי שזאת נקודה שאנחנו צריכים ביחד, שוב, אם מסתכלים על זה כשותפים, אז זה נורא כיף לפעמים בדברים האלה. אגב, נסיים, במהלך השנים היה לי כמה דוגמאות נורא יפות לדבר הזה. נגיד לדוגמה, אני אתן לכם במישור התרבותי. מה זאת אומרת במישור התרבותי? מדי פעם פתאום בא איזה תלמיד עם יוזמה, אומר הרב, מה דעתך שנזמין להרצאה פה את פלוני אלמוני? שמעתי אותו פעם, הוא תותח חבל על הזמן. אתה יכול להגיד, התלמיד הזה יכול להגיד לעצמו, מה שאני אגיד את זה, כאילו מה זה האחריות שלי, התפקיד שלי, יש פה צוות. שיביאו הרצאות אם הם רוצים, שלא יביאו אם הם לא רוצים, זה תפקיד שלהם, אני... אבל מה האמת? האמת היא, יש צוות, הוא מלמד תורה, עושה את העבודה שלו, כן, אתה לא צריך ללמד תורה במקום הצוות ולהציע מי... אבל, יש לך איזה רעיון. אם אני שמעתי איזה רב מקסים פעם, אולי אפשר להביא אותו פעם אחת לשיחה. שמעתי פעם, ראיתי פעם איזה, לא יודע, איזה סרט, כן, סרט כמובן ערכי מאוד, חשוב מאוד, אולי אפשר להביא אותו באיזה מוצאי שבת פה לישיבה. אני יכול לדאוג לזה, אני מכיר את הבן אדם, אני אדבר איתו, אני... מצוין, יצאו מזה דברים נהדרים. מהיוזמות האלה יצאו דברים נהדרים. כי אתה מרגיש חלק, אתה אומר, וואלה, יש לי איזה רעיון, שומעים את הרעיון שלך כי מקשיבים לך, כי מרגישים שאתה חלק, מרגישים שאתה שותף, מרגישים שאכפת לך, וזה רעיון טוב, וואלה, זיכית את כולם. כאילו, אתה אחד, בא לך פתאום איזה משהו, וואלה, זיכית את כולם, ערב, מביאים משהו מעניין, כולם רוצים לשמוע אותו, זה בזכות אדם אחד שהכיר, אני לא מכיר, אם הייתי מכיר, הייתי מביא אותו, אבל אני לא מכיר, אבל אתה מכיר, כי אתה היית בשיחה שלו, או בהצגה שלו, או לא יודע מה זה שלו, ואתה אומר, אתה בא שואל, אם אפשר להביא, וכן על זה הדרך, היוזמות, והשותפות והאכפתיות מעצמך, והעצמך הופך להיות לא רק עצמך אלא החברים שלך בהתחלה הקרובים יותר, אחר כך זה הופך להיות לכל השיעור, כי כל השיעור כבר אכפת לך ממנו, גם את אלה שפחות הכרת קודם, ואז זה מתרחב גם לשיעורים האחרים שבעצם אתה מתחיל להרגיש שהם חלק ממך, ואז בכלל אתה מתרחב לגמרי לרצות לעשות טוב ולהיות חלק מדבר גדול, וזה דבר שבעזרת השם לכל החיים יכול להיות מאוד משמעותי וחזק בעזרת השם בפיתוח האישי שלנו.